עוד מחזור חדש שנקרא בתורה מראשיתה עד סופה. מהי פרשת השבוע? בראשית, מתחילים בראשית. כן, ובכן, פרשת בראשית ידוע ומפורסם מאוד מאוד, שמתארת בדרך משלה כיצד נברא העולם, ויש הרבה אופטימיות בתיאור הזה. ביתו, וירשם כי טוב, וירשם כי טוב, אוך שנברא אדם ביום שישי, והנה טוב מאוד. כלומר, לפי התיאור התנכי, האדם עומד במרכז הבריאה. ואם נרצה להצטמע, נאמר שהאדם עומד במרכז בריאת העולם שלנו, איפה שם נמצאים. בין כך ובין כך, מעניין אותנו מאוד מאוד, למרות התיאור המאוד אופטימי, כיוון שהאדם עומד במרכז, אז אולי מן הראוי שנראה מה יחסו של התנ"ך או פרשת השבוע שלנו אל הדבר המרכזי ביותר, הוא האדם. כשמה שעניין אותנו ומה שעומד היום בשיח הציבורי הוא האיש והאישה. כיצד התנ"ך משקיף על העניין הזה, במיוחד לנוכח ההתפתחויות האחרונות על השיח הציבורי בדבר המגדריות ועל הזוגיות השונה וכו'. שכן, בסוף פרק ראשון, יום שישי, התנ"ך מספר שהקדוש ברוך הוא ברא את האדם זכר ונקבה בראם. כלומר, כך ברא אותם, זכר ונקבה. אבל בפרק השני יש תיאור פרטני יותר. אין התורה חוזרת ומספרת באופן פרטני על יתר הנבראים, אבל התורה כן חוזרת ומספרת באופן פרטני על בריאת האדם. ושם נאמר שכביכול האדם הראשון נברא זכר, ואומרת התורה בשם השם, לא טוב היות האדם לבדו, אעשה לו עזר כנגדו. כנגדו במובן המקראי זה לא אופוזיט, אלא מקביל. מקביל שוויוני לצורך השלמה. ואז התורה מתארת שהקדוש ברוך הוא מפיל תרדמה על האדם הראשון, ולוקח אחת מצלעותיו, ומביא אותה כאישה מולו. ומסופר שהאדם כשראה את האישה ממולו, כאילו עכשיו הוא מבין שהוא שונה מיתר הנבראים, בעיניו כבר השקיף על האריה ועל הלוויה, על כל בעל החיים זכרים ונקבות. אבל טרם ידע מה מייחד אותו מיתר הנבראים. האם ינהג כמו כל בעלי החיים, או שמה בגלל שהוא נברא בצלם אלוהים, אולי אור החייו עם הזוגיות, עם זכר ונקבה, אמור להיות שונה. ואז הוא מבין שאם האישה שהקדוש ברוך הוא הביא לו הייתה ממול ושוויונית, ורק לו והוא רק לה, אז מטבע הדברים זה כבר קצת שונה מעולם החי, ששם אין זוגיות, אלא הכל חופשי חופשי, כמובן מאותו מין, אבל חופשי חופשי. אין אבהות במובן הרגיל, הורות. יש הורות צאצאים, יש קשר בין הלוויה ובין הגורים, אבל בסופו של יום הכל מתנקז לאיזשהו ספארי אחד גדול, לאיזשהו ג'ונגל אחד גדול. מה שאין כן, חיי האדם. ואז מתארת התורה את המצאותו של האדם הראשון וחווה אשתו בתוך גן שנקרא גן עדן. ובגן הזה יש עצים, אחד שנקרא עץ החיים ואחד שנקרא עץ הדעת טוב ורע. כאן המקום כבר לעצור ולומר, אנחנו צריכים לדעת שמעשה בראשית המתוארים בספר בפרשת בראשית הם דברים אדירים וכבירים. מה זה לקרא? ויאמר השם יהי אור ויהי אור. ברור מעל לכל ספק שההיגד הזה מקפל בתוכו דברים עצומים שאין אנחנו מבינים אותם, וכן הלאה עוד הרבה דברים בפרשת בראשית הם אמנם נאמרים בשפתנו שלנו, אבל הם ברוב המקרים מתפרשים ברוב המקרים באופן אליגורי כדי להבין את המסתתר מאחורי ההגדים המקראיים. כך למשל, ניתן דוגמה לפני שנגיע אל עץ הדעת ולפני שנגיע אל האדם הראשון חווה והנחש. הנה התורה אומרת בפרק ראשון שהשם ברא את האדם זכר ונקבה, ולאחר מכן בפרק שני נאמר שכביכול הקדוש ברוך הוא לקח צלע מצלעותיו של האדם הראשון הזכר ויצר אישה נקבה והביא אותה נמולות כדי שהם ישלימו זה את זה. חכמי ישראל אומרים, איך מיישבים, איך ניתן ליישב בין שני הגדים הללו שלכאורה הם סותרים? השיבו אחת מהתשובות שצלע מצלעותיו אין הכוונה לעצם בחזה, לצלעות של החזה, אלא צלע זה נקרא במקרא גם צד, זווית, צלע, צלעות המשכן, כלומר צלע, דופן, צד מסוים. זה מצוי מאוד מאוד במקרא. ואז הם אמרו שהקדוש ברוך הוא ברא את האדם הראשון זכר ונקבה כשהם דבוקים זה לזה גב לגב, מה שמזכיר לנו סוג מסוגי תאומי סיאם. יש לפעמים מצבים דירים כאלה של תאומי סיאם באופנים שונים, וכאן מדובר בגב אל גב. מטבע הדברים זוגיות כזו לא תוכל לצאת לעולם לפועל, כי אם הם גב לגב אז זה ימשוך לכאן וזה ימשוך לכאן, ואין אפשרות בכלל בשום פנים באופן להתקדם מעלה ולא גם ליצור, גם לא להמשיך את חיי המין ביניהם, לקיים חיי המין, להמשיך משהו ביניהם, אי אפשר, כי הם דבוקים זה לזה גב אל גב. ואז כשהתורה מספרת שהקדוש ברוך הוא מפיל תרדמה על האדם, זה בשעה שהוא מפריד את האישה מן האיש בגב ומציב אותה ממולו על מנת שידע שיש כאן שוויוניות בינו ובינה, אבל שוויונות לא משתקת, כי גב לגב זה שוויונות משתקת, ואילו כשיש איש ואישה זה מול זה הם יכולים לפתח אם ישכילו חיים אידיאליים, זה גבירות טובה מאוד אם ישכילו, לפעמים זה הולך באופוזית, אבל אם ישכילו הם יכולים לפתח סוגיות נפלאה מאוד אם ישכילו להבין שהיא משלימה אותו והוא משלים אותה, והם יכולים לפתח ביניהם חיים זוגיים נפלאים. זו בדיוק הייתה המטרה של הקדוש ברוך הוא באופן בריאת האדם, כדי שידע שהוא שונה מעולם החי. מכאן אנחנו הולכים אל התיאור הסמוך, שם התורה מתארת שהם היו בגן עדן מקדם והיה שם עץ החיים והיה עץ הדעת והיה גם שם נחש. עוד מעט נתוודע על הנחש הזה, מדוע דווקא הנחש? הרי שעולם החי גדול מאוד, תכף נראה. ואז מספרת התורה שהקדוש ברוך הוא אומר לו לאדם, מכל עצי הגן אכול תאכל, אמר לרבות גם מעץ החיים, אבל ומעץ הדעת טוב ורע אל תאכל, כי ביום אכולך ממנו מות תמות. זה מאוד מאוד משונה. אדרבה, אם עץ הדעת יש בו כוח סגולי להוסיף דעת לאדם. כלום הקדוש ברוך הוא רוצה בבני אדם חסרי דעת? הרי מהי המתנה האלוהית שנתן הקדוש ברוך הוא לאדם? צלם אלוהים, השכל, החוכמה, הרצון, יכולת היצירה, יכולת הבחירה, בשונה מעולם החי. אז בשביל מה הקדוש ברוך הוא נתן לו את המתנה היקרה הזו, אם הוא מונע ממנו לפתח את הדעת? זאת ועוד, חכמי ישראל שהם שמרים מסורות בתוך האמונה היהודית אומרים, דעה קנית מה חסרת. אם אתה רוכש דעה, זה כל העושר, זה כל ההישגים. יתרה מזו, הם אמרו, גדולה דעה שניתנה בין שני שמות השם, כמו מקדש שניתן בין שני שמות השם. איך? כי אל דעות השם. אל זה שם השם, דעות זה דעה השם. כלומר, יש שני לוויינים שמלווים את הדעת האנושית, אלוהים. וזה מראה עד כמה הדעת האנושית מאוד חשובה לקדוש ברוך הוא, שיהיה לו לאדם. כמו שהמקדש, השם מקדש, השם קונו ידיך. חשוב שהקדושה לא תבוא בצורה פראית, פגנית של בני אדם, אלא ידעו שהאלוהות, שאלוהים אחד, שאינו גוף ואינו דמות הגוף, שהוא מקור החוכמה, הרחמים, החסד, הוא זה שנותן את קדושת החיים. השם מקדש, השם קונו ידיך. משוואה מתמטית נותנת לנו, דעה שווה מקדש, מקדש שווה דעה. יפה. מכאן אנחנו מתקדמים. אם באמת הדעה כל כך חשובה, למה הקדוש ברוך הוא אומר לו לאדם, ומעץ הדעת טוב ורע אל תאכל, כי ביום אכולך ממנו מות תמות? והתשובה, נשים לב, עץ הדעת טוב ורע. יש כל מיני דעות. יש דעות של מדע, טכנולוגיה, רפואה, זה דבר חיובי מאוד, זה דבר מתבקש מאוד מאוד. אבל יש עוד דעה, יש עוד מדע שעוסק ברע, בין טוב ובין רע. מה בכך? אדרבה ואדרבה, פסיכולוגיה, סוציולוגיה, קרימינולוגיה. נלמד באמת את הדברים האלה על מנת לדעת מה טוב ומה רע. זה נכון, אבל השאלה היא, מי יגדיר מה זה טוב ומי יגדיר מה זה רע? אם אנחנו ניתן את זה לכל אדם לפי שכלו, לפי דעתו, לפי הבנתו, מיד יבצרו כאן ערכים מתנגשים. יהיו כאלה שאומרו, אדרבה ואדרבה, הדבר הטוב ביותר זה שאדם יעשה מה בא לו, מה שנפשו חפצה, בלי להתחיל לקבוע לו לאדם זוגיות של איש ואישה ומתלבשים וצניעות מסוימת. לא, מה בא לו, איך שהוא בא לו לחיות, הוא קובע לעצמו שזה סולם הערכים שלו. כי באמת, איך מבחינת הדעת האנושית רשאים אנחנו לבוא לומר לבן אדם, שמע, זה לא הדעה, זה לא הדעה הנכונה? הוא אומר, זה מה שנראה לי בדעתי. נראה לי בדעתי, חופש מין, חופש התנהגות, אין מגדריות, כל מה שנראה לי בראשי ככה. קשה מאוד להתווכח עם אדם כזה שבא ממקום שכליות, ממקום דעה. אותו דבר גם הפוך, יבוא אדם ויאמר, מה פתאום, יש חובה במגדריות, יש חובה בצניעות, זה א' של החיים וכו' וכו'. מישהו יכול לומר לו, לא, לא, כך זה נראה לו בדעתו. אמר הקדוש ברוך הוא, דעו בניי, אתם לא תצאו מזה, השם, אתם תתפוררו, החברה תתפורר אם כל אדם ואדם יקבע לעצמו סולם ערכים שלו, הוא יתפורר, החברה תתפורר. לכן אני מציע לכם, תשאירו לי את קנה המידה לקבוע לכם את סולם הערכים, מה טוב ומה רע, כי אחרת אתם פשוט תתפוררו. מספר את האגדה שכשהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, בא להביא תורה לעם ישראל, שלח שליחים לעשיו, אמר להם, רוצים אתם לקבל את התורה? אמרו, מה כתוב בה? לא תרצח. המובהק רגע. איך אפשר לנהל חיים בעולם הזה של אומות במדינות מתחרות בלי כוח מזוין שיבטיח את השלום? הכוח הפעמים של גם משתמשים בו להרג הוא ערובה בשביל השלום. זה כוח מזוין שמבטיח שלום. ובן עשיו לא רצו לקבל את התורה בגלל הלא תרצח שהוא חלתי, ועוד שלפי דעתם אסוף שהוא יהיה חלתי. הלך לבני לוט, שלח שליחים לבני לוט, רוצים אתם לקבל את התורה? אמרו, מה כתוב בה? כתוב לא תנאף. אמרו, איך אפשר שענייני המין שהם כל כך תענוגות של כל אדם ואדם לבוא ולומר לא תנאף? חופש מין זה הדבר הבסיסי ביותר של מה שאדם חושק, של מה שאדם אוהב. למה להיות מעורבים בדבר כל כך פרטי, כל כך אנטימי כזה? לא רצו לקבל את התורה. הלך לבני ישמעאל, שלח שליחים לבני ישמעאל, רוצים לקבל את התורה, מה כתוב בה? לא תגנוב. אמרו, איך אפשר? אפשר לנהל את החיים בלי לתת סמכויות לרשויות להפקיע שטחים, מבלי לתת סמכויות לעשות קומונה ולעשות חלוקת משאבים לפי הבנתה של הקומונה על מנת ליצור איזשהו שוויון, על מנת ליצור איזשהו סוציאליזם? איך אפשר? אי אפשר. ולא קיבלו את התורה. העם היחיד שקיבל את התורה זה עם ישראל, ששם יש לו איזונים וקנה מידה אלוהים לקבוע את הערכים. מה זה לא תגנוב, באיזה היקף, מה זה לא תרצח, באיזה היקף, מה זה לא תנאה, באיזה היקף. אם בלי האיזונים האלה, העם מאבד את הצפון. והנה, אמר הקדוש ברוך הוא לאדם בחווה, יום אכולכם מעץ הדעת, אם אתם תהיו הריבונים לקבוע מה טוב ומה רע, מות תמות. והנה, בא הנחש. מי זה הנחש? הנחש זה לא הנחש של הספארי. במובן האליגורי, הנחש הוא יצר הרע של האדם שמתפתל, מתפתל, ואומר לאישה, תראי, איזה תענוג לחיות בעולם הזה. לא מתים מזה. השם לא רוצה שאתם פשוט תהנו מהכיפיות שיש בעולם. הוא לא רוצה שאתם תהיו האלוהים, הריבונים הקובעים לעצמכם. לקחה מפריעת הדעת, וואי, נחמד למראה. אומרת לבעלה, אני רואה שזה דבר נפלא מאוד, זה תענוג. אז קיבלו החלטה, הוא והיא, שלא שומעים לקדוש ברוך הוא בעניין חיי המין, אלא יעשו מה שנחמד להם, מה שתאווה להם. זה היה פרי העצה שהיצר רע מתפטר של האדם. אכלו מעץ הדעת, הם לא מתו פיזית, השם אמר להם מות תמות, הם לא מתו פיזית, הם מתו רוחנית, הם מתו חברתית. כי מיד לאחר מכן אנחנו כבר שומעים על ביגמיה, על נישואים שבהם בעל לוקח שתי נשים, ואז יש אישה שהוא מטפח את יופיה, ויש אישה שהיא מכונה בשביל פרורו, בשביל פריה ורבייה. הרס, הרס האישה והרס התא המשפחתי. יותר מאוחר אנחנו קוראים הלאה דברים נוראים. ויראו בני האלוהים, כלומר האנשים אשר באו משפחות אליטאיסטיות, את בנות האדם כי טובות הנה, ויקחו להם נשים מכל אשר בחרו. הנשים זה היה חפץ לקחת מה טוב לי, מה אני נהנה באותו רגע, לא משנה איך. אז הגיע המבול להראות לנו שהתנך משדר לנו ואומר, דעו, אני מבין את נקודת המוצא שמביאה אתכם לסילוק המגדריות, אבל היזהרו, לא מוות פיזי תמותו, מוות רוחני וחברתי. שמרו על ערכים שניתנו לכם את האלוהים, כי זה סוד של האדם שנברא בצלם אלוהים, וזה סודה של חברה יהודית ויהודית אשר באמת תוכל להתנהל בצורה יציבה ובצורה מופתית עד עד.